קצת יותר בנגלה. ההיגיון השמעי בפילוסופיה הדתית בישראל. סודי הפילוסופיה הדתית בישראל. בספר הזה יש ארבעה מאמרים. המאמר הראשון זאת איזושהי הקדמה בחלקה היסטורית, אבל עם רמזים כבר להמשך, לתבנית הפילוסופיה הדתית היהודית. זה המאמר הראשון. זה להראות שבכל זאת יש משהו מן המשותף בין הפילוסופים היהודיים לבין אנשי שקראנו להם מחשבת ישראל. המאמר השני זה המאמר השני, ששם הוא מנסה יותר להגדיר מה ההבדל בין שמיעה לבין ראייה כשני חושים וקצת ההשלכות שלהם כאמצעי הכרה רוחניים וחושיים. המאמר השלישי עוסק יותר במבנה העולמות לאור הדברים האלה, עולם האידאות האפלטוני ומה אם יש משהו מעליו, אין משהו מעליו. המאמר הרביעי שבו אנחנו מתחילים עכשיו, זה בעצם אני חושב המאמר העיקרי, יש פה הרבה דברים מעניינים נדמה לי. זה מתחיל עם שם השם ואחרי זה תורת התארים, ועובר ל-13 מידות שהתורה נדרשת, גם קצת ביחס בין זה לבין הלוגיקה הרגילה, תורת ההיגיון, מה המשותף ביניהם ומה שונה מביניהם, קצת נכנס פה להגדרות ברמה הלוגית. מה זה היגיון שמיעי. אז עכשיו טיפלנו בזה רק כתיאור, כאנלוגיה לראייה ולשמיעה, החושיות. עכשיו הוא מצביע על זה ברמה הלוגית, אנחנו כבר הזכרנו מזה כמה רמזים, אבל הוא בספר מגיע לכאן, ומשווה את זה לפילוסופיה הקנטיאנית, איפה היא טועה ואיפה היא צודקת, ובסופו של דבר הוא מגיע להשלכה של ליישום של ההיגיון השמיעי, או התוצאות של הפעלת ההיגיון השמיעי על העולם, שזה בעצם התייחסות לאיך לקרוא את הקדוש ברוך הוא בעולם. התייחסות לפנאתאיזם, לחסידות ומתנגדות, סובב כל הדמין, ממלא כל הדמין, צמצום כפשוטו וכו', אז הוא נדמה לי לא משתמש במינוח הזה פה, אבל זה בעצם הנושא. וזה כמובן מיד המבוא, שזו הנקודה החוליה המחברת לספר השני שעוסק בחוכמה הפנימית. שם בלי ציור. השם הוא אות, סימן. מתחילה כל שם סימן לציור מוחש, נראה המתחבר אליו. כשאין לו ציור מוחש, כי שם מופשט הוא, מתחברת אליו תמונת אותיות הספר, הניצבת לראות הפנימית שהיא תופסת את מקום המופשט. קודם כל נתחיל בהגדרה של מה זה שם, נדמה שהזכרנו את זה כבר, אני אף פעם לא זוכר באיזה הרכב זה היה ומתי, כי ההרכבים השתנו, אז צבעים משתנים. אז אני קצת אחזור ותמציא במקומות שאני משתמש בדברים קודמים. יש שתי צורות להצביע על דברים. אפשר להצביע עליהם דרך תיאור, אפשר להצביע עליהם דרך הצבעה, דרך שם. שם זו בעצם הצבעה שרירותית, ותיאור זו הצבעה מהותית. זאת אומרת, הדוגמה שהשתמשנו בה עם בן גוריון, אז דוד בן גוריון זה השם של איש מסוים שמצביע על איזשהו איש. זה תיאור שלו יכול להיות ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. מה ההבדל בין שתי ההתייחסויות שהן התייחסויות לאותו האיש? שהשם אין לו קשר מהותי, לכאורה, הפוך מה שאומרים בדרך כלל, אין לו קשר מהותי אל החפץ שמסומן על ידו. זה רק אגב שם כללי בלי קשר כרגע לשון הקודש. מושג השם הוא רק מושג התיאור. שפות אחרות זה ודאי כך. אין לו קשר מהותי לדבר שמצוין על ידו. זאת איזושהי החלטה הסכמית שאנחנו מחליטים, אני מחליט לקרוא לדבר הזה א' ב' ג', אז מה עכשיו זה שמו? תיאור זה לא דבר שנתון בידי. תיאור הוא נגזר מאופיו של הדבר. אם הוא לא היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, לא יכולתי להתייחס לדוד בן גוריון על ידי התיאור ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. זה לא דבר שרירותי, זה לא דבר שהוא בידי. אז זה תיאור. יש שתי צורות להתייחס לעצם, דרך תיאור דרך שם. אז זה מה שהוא אומר בהתחלה, השם הוא אות, סימן, השם הוא מסמן משהו, הוא לא, הוא לכאורה לא בעל תוכן ש, שמתאר משהו, הוא מסמן אותו, הוא לא מתאר אותו. בדרך כלל זה סימן לתיאור מוחש, נראה, זאת אומרת, כשאתה מסמן עצם רגיל על ידי השם הזה, אז העצם שהמסומן הוא דבר מוחשי, אפשר לראות אותו. כשאין לו תיאור מוחש, כי שם מופשט הוא, מתחברת אליו תמונת אותיות הספר. מה קורה כשאנחנו קוראים בשם לעצם שהוא לא מוחש? עכשיו, יש הרבה סוגי עצמים שהם לא מוחשים. יש מושג, לדוגמה. מושג בשפה. שולחן. למשל. שולחן זה לא דבר מוחשי. שולחן הספציפי הזה הוא דבר מוחשי. מושג השולחן עצמו, השם שולחן, הוא לא מציין את זה. זה השולחן הזה. אבל שולחן, המילה שולחן לא מציינת את זה. נותן את המושג המופשט, שולחן. זה מושג מופשט. יכול להופיע גם בצורות שונות. יש להם משהו מן המשותף, אבל הוא יכול להופיע בכל מיני צורות שונות. יש מושגים עוד יותר מופשטים, אני יודע מה, פייה. זה רק שם, נכון? פייה, מושג. זה שם, אני קורא לזה מושג, אבל זה לא תיאור. במובן הזה, כן, שם או סימן זה אותו דבר מבחינתי. זה לא תיאור של המושג, זה השם שלו. המילה שלו בעצם כל מילה בשפה זה איזשהו מובן שם. שם למה שהיא מייצגת. אין יחס מהותי בינה לבין הדבר. היא מציינת את מה שהיא מציינת. תפיסה נאיבית קצת, אבל נניח שזה כך. יש פה איזושהי הנחה שיש פה יחס חד ערכי בין המציין למצוין בשפה, אז ברור שזה לא נכון. אני יודע שאנחנו משנים משמעויות באותה מילה בשימושים שיריים, אז ודאי אפשר בכלל להתפרע. ועדיין אפשר לקרוא את השיר הזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק התאמה חד ערכי בין דבר לדבר, אבל זה תיאור גס. אז זה מושג מופשט כמו פאה, למשל, אז אי אפשר לראות אותה. אפשר לדמיין אותה עם כנפיים וזה, אחרי שרואים מספיק וולט דיסני, אבל זה לא משהו שאני יכול לחזות אותו בדמיוני, לראות איזושהי תמונה שלו. בסדר? אז זה דבר מופשט. גם לא ישן לדבר המופשט. לא על זה הוא מתכוון פה, נדמה לי. זה באמת, זה מתאים, עצם מופשט. עצם מופשט גם הוא קיים, ברמה העקרונית, המושג, הוא קיים כמושג, לא כעצם, לא מה שקיים עוד פיות. זאת אומרת שהמושג פייה הוא דבר קיים. כמו שפיות קונקרטיות מסתובבות בעולם. אבל המושג פייה קיים, כל המושגים הם דברים קיימים, אז לא דיברנו קצת בשיעורי הלילה. הוא מדבר כאן, אני מניח, או לפחות כהמשך זה די ברור, על מושגים שמושגים מופשטים במובן של עולמות רוחניים ואלוקות כמובן בראש ובראשונה. המושגים המופשטים האלה, גם העצמים המופשטים האלה, לא המושגים, העצמים המופשטים האלה הם עצמים ללא צורה. אבל עדיין יש להם שם, והשם מתייחס אליהם בדיוק כמו שהוא מתייחס לעצמים מוחשים. ההבדל בין העצמים האלה לעצמים המוחשים זה שלאלה אין צורה ולאלה יש צורה. אבל לשניהם אפשר להתייחס עם שם. האם לשניהם אפשר גם להתייחס עם תיאור? אמרנו שיש שתי צורות התייחסות לעצם. יש התייחסות דרך שם והתייחסות דרך תיאור. כשאני לוקח עצם קונקרטי ואני מתייחס אליו, אני יכול שולחן, אני יכול לקרוא לו נגיד מוישה, מה שאמרו שולחן זה מוישה, יש לו שם. אגב, אני יכול גם להתייחס לאיזשהו תיאור שלו. זה הצורה, זה גובה וכו'. אז יש לי צורת התייחסות של תיאור ויש לי צורת התייחסות של שם. אבל לעצם מופשט, לכאורה ההתייחסות דרך תיאור היא יותר בעייתית. כי לחושים שלי אין נגישות על העצם הזה. אז גם אם ישנו איזשהו תיאור, התיאור הזה לא יכול להיווצר על ידי אמצעים של הכרה פשוטה. כן, הכרה חושית. החושים שלי לא יכולים לחזות בדבר וליצור תיאור שלו. זאת אומרת, שם יכול להיות לדבר הזה. אז מה בכל זאת הציור ששייך לדבר הזה? איזשהו מושג של ציור? אולי אין. אומר הנזיר יש. שם הציור מוחש כי שם מופשט הוא מתחברת אליו תמונת אותיות הספר הניצבת לראות הפנימית כשהיא תופסת את מקום המופשט. יש מקום שהוא מופשט מצורה קונקרטית, כן? זה כאילו חלל. מי שתופס את המקום הזה של החלל שיש היעדר של צורה זה תמונת האותיות. לספר, וכאן אני מניח שהוא מתכוון לאותיות ולשון הקודש. כאן אנחנו מגיעים למה שהערתי קודם. בלשון הקודש האותיות הן לא רק מסמנים שרירותיים, גם שמות במובנים מסוימים לא, במובנים אחרים כן, ופעם קצת הרחבנו מזה. האותיות, כשאתה כותב שם של עצם מסוים או של עצם מופשט מסוים, לאותיות עצמן מייצגות בעצם את הצורה המוחשית של הדבר. כן? האלוקות לדוגמה, הצורה שלה כפי שהיא משתקפת בעולם הזה, הצורה הויזואלית שלה זה יוד קי ועד קי. זה הצורה של האלוקות. ולכן האותיות משמשות כתכנית לצורה של העצם הקונקרטי. והעצמים מופשטים, האותיות זה הצורה שלהם. ובעצם, אני אוסיף פה משהו שהוא בעצם לא מחדד. צורה פרסומית. כן, אבל אפילו צורה, תיאור ויזואלי, לא סתם תיאור. תיאור ויזואלי, זאת אומרת, זה הצורה של העצם מופשט, זה שכותבים אותו. זה
היהודיות זה כבר דרך כלל. זאת אומרת, אם יש לנו יכול להיות שום מופשט, הדדית שלה עכשיו בכלל שום מופשט.
לא יודע בדיוק איך מלאכים חושבים על העניין הזה. אני מכיר את חושב בני אדם, בעולמם של בני אדם האותיות זה הצורה של הדבר. גם למלאכים יש אותיות, אבל אני לא יודע אם מושגי האותיות שלהם נראה כמו אצלנו, זה ככה והי זה ככה וכו'. אני חושב להם זה תופס צורות מופשטות יותר. כי עד
שקראתי את הפיסטל, אז אתה לא שווה היה מושג מופשט.
כשאתה רוצה שיביתי השם לנגדי תמיד, אז את מי אתה משווה? את
ההשבחה שלו,
את הניתוק שלו. את היו תירבתי, את המשום שלו. לא חייבתי תירבתי על העמוד של השליח ציבור.
רק בתור
מצעים. לא, לא בתור מצעים. זה השם שאתה משווה אותו. זה הצורה שלו. עכשיו, דיברנו על זה לא מעט, שהצורה של האלוקות לא מתייחסת אל העצם האלוקי כמו שהצורה של השולחן מתייחסת אל העצם שהוא השולחן. הצורה האלוקית זה דבר נברא. וזה הוא ידבר על זה בהמשך. בסוף הרוצה לי קצת, אנחנו דיברנו על זה גם קודם. אז בלשון הקודש לפחות נדמה לי שזה הוא מתכוון כאן, האותיות משמשות כצורה של עצמים מופשטים. האותיות עצמן הם עצמים מופשטים, לא שהם עצמם, הם אבני בניין לא לשפה. זאת התפיסה פה, האותיות הם לא אבני בניין לשפה, האותיות הם אבני בניין של העולם. גם בספר יצירה הוא מתואר איך שהעולם עצמו עשוי מאותיות, באותו מובן נגיד כמובן דומה למה שהפיתגוראים אומרים שהעולם בנוי מספרים. כן? אז הם לא מתכוונים שהעולם מתואר על ידי מתמטיקה, זה כולם יודעים. עוד היום כולם יודעים. הם מתכוונים פיזית, שאלה אבני הבניין הפיזיות של העולם. גם בתפיסה פה, אני לא יודע אם הפיתגוראים צודקים או לא, או באיזה מובן הם צודקים, אבל בהקשר הזה מה שמתכוון לומר, זה שהאותיות הן אבני הבניין של העולם כפשוטו. ממילא נגזרת מכאן שפה גם. כי כל מושג מצורף מהעצמים המופשטים האלה שמסומנים על ידי יוד, דלת, למד, דלת, אפילו כל דבר לפי האותיות שמרכיבות אותו, וממילא המילה שמסמנת אותו גם היא בנויה לפי סדר האותיות האלה. לכן אומרים שבלשון הקודש יש קשר מהותי לעצם ולא קשר מקרי לעצם. דיברנו קודם ששמות בדרך כלל הם דבר שרירותי, היחס ביניהם לבין מה שהם מסמנים. בלשון הקודש זה לא לגמרי שרירותי, יש קשר מהותי ביניהם.
אפשר להגיד שהאותיות בעצם נותנו, כמו שאני מייצג דבר בטבע, אני כותב את הצורה הכימית שלו, אני יכול להשתמש בו, אז זה בדיוק אותו דבר. זה מין כאלה, זה הנוסחאות שמייצגות המשמעותי בדבר שמייצגות.
זה נכון במובן מסוים, אבל נדמה לי שעוד יותר עמוק. זאת אומרת, כשאתה כותב H בשביל מימן, אז H הוא עדיין סימון שרירותי למימן. H2O, זאת אומרת שני מימנים וחמתן, למים, נכון? אבל זה סימון שרירותי לזה שיש שם שני מימנים בחמתן שהם באמת מרכיבים את המים. אבל היחס בין ה-H לבין המימן הוא יחס שרירותי. אבל כאן, האות עצמה היא עצמה גם המרכיב של הטבע, היא לא מסמנת מרכיב של הטבע. היא עצמה המרכיב. האות יוד היא אחד מהמרכיבים שמהם בנוי העולם. לא, 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 לא סימבוליות גרפית. סימבוליות גרפית זה דבר שמודי לחלוטין, אתה יכול לקרוא עיצובים גרפיים כרצונך. כמו כל אלה שמצלמים כן את האותים, שאומר לי לפני כמה זמן, כאילו ראיתי את זה בעיתון, יש איזה שני פיזיקאים או משהו לא יודעים, שהם טוענים שיכולים לצלם אותך כשאתה מדבר ורואים באוויר את האותיות, בעברית, מה שאתה אומר. כאילו מצלמים את צורת האוויר שנוצרת כשאתה מדבר, והם אומרים לך שכשאתה אומר א', נוצר א'. נשמע לי מדע בדיוני, אבל הם טוענים שהם צילמו את זה, אני לא יודע איזה תוכנה הייתה במחשב כדי לתרגם את התמונה שיש שם לאות, כן? אבל זה תפיסה קצת, אני חושב, ריאליסטית מדי. אבל... מה? זה לא תרגם, כן, אבל אז עוד פעם השאלה, אם אתה מתרגם אפשר הכל, אם אתה גם מתרגם את זה ל-A, אם אני אחמיד שהצורה הזאת תתורגם אצלי בתוכנה ל-A, עכשיו אני מתעלם A כל פעם שתגיד A. אם מתכוונים לזה, אז מה המצור? אני יכול לעשות את זה בכל שפה. כל פעם שתגיד מילה, אני אגדיר תוכנה, שכשאתה רואים את התמונה המטורפת שיוצאת מהמילה הזאת, זה תכתוב בי על המסך. לא זה מה שהם טוענים שהם עשו את זה, הם באמת עשו. האות זה מרכיב של העולם. זה עצמו מרכיב, זה לא מסמן כלום, זה מרכיב. האות יוד, יש דבר כזה, אחד מהשני הבניין של העולם זה האות יוד. מושג מוכשרת, אתה לא מצפה ממני שאני אגיד לך איך היא נראית ומה הטבע שלה. בדיוק הנקודה, אין לי תיאור שלה, יש לי רק שם שלה.
היא
מייצגת,
משהו מוכני, לא
שלקחנו את זה. היא מייצגת, היא עצמה, זה היא, זה לא? מה זאת אומרת היא
מייצגת? מה היחס
בין הסימון הגרפי שלו? יש גם סימון, יש גם יחס, סליחה. כן, בגמרא אפילו מופיע בכמה מקומות, אוקיי, פתוחה מלמטה, יש כמה ניסיונים שעובדים בחבל.
זה רק מספר
כזה. אה?
בהסתכלות של היסטוריון.
כל מיני, אתה מדי דיבר על כאן נדמה לי, תהליכים היסטוריים, אפשר להסתכל עליהם כמו היסטוריון, להסתכל עליהם כמו בני אדם. מסתכלים עליהם כמו היסטוריונים, אתה מבין את הליבה החשובה בתהליך ההיסטורי. יש כל מיני השתלשלויות היסטוריות, אבל היום יש הרבה פעמים ביקורת על כל מיני מנהגים שפתאום נכנסים עכשיו, שאובים מכל מיני מקורות לא יהודיים, כן, אני יודע מה. הילולות ועלייה לכאורה, אני לא חושב שזה נכון, אבל ככה יש הרבה ביקורות שהילולות ועלייה לכברים וכל מיני עניינים כאלה ואחרים. יש כל מיני טענות להשפעות זרות בתחומים האלה. א', אני לא חושב שזה נכון, בטח לא ברמה שמציגים את זה, אלא יש משהו מזה, אבל לא, זה אפילו די נכון, זה לא מטריד אותי בקליפת השום. בגלל שהתוקף של הדבר הזה הוא לא בגלל המקור שלו, הוא בגלל שהוא נכנס. ברגע שיש השגחה על כל דבר בעולם, ובפרט יש השגחה על צורת עבודת השם של אותו קהל שמעוניין לעשות את עבודת, לעבוד את השם, כן? אני אומר שבטח על דבר כזה תהיה השגחה, אם על כל יסד יש השגחה. אז אם זה כך, אז אין ספק שאם משהו נכנס והשתרש ונתפס כדבר מחייב ונכנס אולי לשולחן ערוך או משנה ברורה או אני לא יודע, משהו כזה, יש מאחוריו משהו אמיתי, גם אם המקור שלו הגיע מלילות. יש הבדל בין ההשתלשלות לבין המשמעות. ההיסטוריונים תמיד מתפלאים להשתלשלות. אם זה בא מהבודהיזם, אז ברור שזה לא שייך לך, אתה פתאום מאמץ את זה, מה פתאום פעם, פתאום שם. ההיסטוריונים המודרניסטים, מה שאתה עושה. אבל זה לא נכון, מבחינתי זה לא משנה מאיפה זה הגיע, זה משנה רק בהלכה הזה איזשהו תהליך אבולוציוני. ויש לו שהם אבולוציות, תהליכים אבולוציוניים בנויים כך שמתחיל להתפתח משהו ובאיזשהו שלב הוא לא נקלט. עכשיו גמרא קוראת כן לא פשט בכלל ישראל למשל לגבי תקנות או מנהגים או דברים כאלה, לא פשט בכלל ישראל, אז מבחינתי זה כבר לא מחייב, לא? התקנה בטלה במקרה כזה. זה נקרא בעצם תהליך אבולוציוני ממוטציה, נקרא לזה. זאת אומרת, זה התפתח קצת ונכתב, לא נקלט, לא שרד בתהליך האבולוציוני. התהליך האבולוציוני תמיד מקבל משמעות רק אחרי שיש לך רטרוספקטיבה. זאת אומרת, אתה מסתכל אחורה ואתה רואה את הדבר הזה כבר נכנס, ונכנס לטקסטים הקנונים, כן, להלכה, לספרי ההלכה המוסמכים וכו', או שלפחות נהוג על ידי כל הציבור או משהו כזה, אז אתה מבין שכבר מהדבר הזה כבר אתה לא יכול להתעלם. זה לא תמיד אחד, זאת איזו תורה מתמשך. זה סוג של מתן תורה, גם כך ניתנת תורה. זה כל כוחו של מנהל. כוחו של מנהל זה בדיוק זה. כוחו של מנהל זה לא רק כדי שנבלבל לנו את המוח ושלא נדחק על העבוד שלנו שעשו שטויות. כוחו של מנהל בנוי על זה שאם הוא נכנס, כנראה שמאחוריו יש משהו אמיתי או משהו עמוק יותר. גם אם אלה שאימצו אותו בכלל עושים אותו מסיבות אחרות או מסיבות שהם לא הכירו בעצמם. זאת אומרת, זה לא משנה.
אני
אומר את הדבר המנהל
שאני
חושב
על
זה,
או
אני
לא
מנהל, אם נשמע בורה פשטה, אתה מתנס עוד עשר
שנים שהוא
אולי
היה
דוד יותר
מכונה,
או
שזה
רע... אני אספק שכן. אם זה נכנס, אם זה נכנס, ישתרש ויתקבל, אין ספק שכן. מבין.
אני חושב שזה בפתח המורד, בחלקות, זה חושב שאפילו נגיד שזה היה באמת, היו חוקים,
אני חושב שגם שם לא ברור מה כיוון ההשפעה, כן, לא שם הנחה היסטורית ידועה. מה כיוון ההשפעה? מחמורבי אלינו ואיתנו לחמורבי.
חמורבי זה נדמה לי בתקופתו
של אברהם אבינו. אבל קיימו את התורה. אני לא יודע מי השפיע על מי. טוב, יש כל מיני הנחות היסטוריות מעניינות, זה כבר נדמה את ה... המהות המדעית שלהם. בכל אופן, התחל עם האותיות. גם באותיות, זה שהאותיות נכנסו, זה אומר שכנראה זה מה שצריך להיות פה. אז זה שזה נולד באיזשהו מקום אחר ואומץ באיזושהי צורה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, מבחינה היסטורית זה לא לגמרי ברור לי העניין.
יש
את זה,
זה היסטורית של עזרה וכולי, כן.
ידועים, אבל יש גם כל מיני מקורות אחרים שאומרים שזה גם היה קדום יותר. זה חזר איזשהו באיזושהי צורה היסטורית עקיפה. אבל... מה?
חזור ויסדור.
אבל מעבר לשאלה הזאת, אפילו אם לא, אם זה נכנס, כנראה שזה מה שצריך להיות בסופו של דבר. אם הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את זה דרך כל מיני השפעות זרות, אז ככה הוא בחר לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בתהליך אבולוציוני, זה לא אומר שהוא לא ברא את האדם. הוא ברא אותו מן הקוף. היסטוריונים אומרים שהאדם יצא מן הקוף, ובני אדם אומרים שהאדם נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. מי צודק?
הקדוש ברוך הוא ברא את האדם.
זה שתי צורות תיאור, ומי שחושב שאחת מהן מוציאה את השנייה, הוא נדמה לי לא מבין במה עוסק את כל אחת משתי הצורות האלה. טוב.
אימון הנדע שבחוד מסוים היא דבור רק אם מאוד מוצלח לאוצר רוחנית כי למה, אם זה מעלה, אני מסוים
גם,
או שזה מעבר לזה.
זה מעבר לזה, אבל זה גם תיאור גרפי מאוד מוצלח, וזה גם מעבר לזה. כשאתה... אני אגיע לזה עוד מעט. אני מדבר על זה עוד מעט. כשאתה אומר את האות יוד, אתה יוצר משהו שהוא יוד בעולם. אני לא מתכוון ברמה המטריאליסטית הקודמת. אבל אתה יותר, האמירה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, מתוך כך, זה הפסקה הראשונה, מתוך כך עומק ספק השאלה למאמין, המתחיל להתבונן ולבחון בדעתו, כשהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, מה? מה להאמין בלב, כשהפה אומר? כאילו, כוונתנו וחיפושנו איך נאמר, לא איך נאמין, ואין אמונה אלא אחר הציור, כדברי מורה נבוכים. זה הביאו אותם, אין אמונה אלא אחר הציור. אז אומר הנזיר פה, אנחנו צריכים לדעת שגם בדברים מופשטים לא מספיק להגיד כדי להאמין בהם. ההגדה צריכה להיות מלווה בציור, אבל באתרים מופשטים הרי אין ציור, כמו שאמרנו קודם. אז מה הציור? הוא אמר קודם, תמונת אותיות הספר. זה משווית השם לנגדי תמיד. איך משווים את השם לנגדי תמיד? אני יכול להגיד, השם אתה לנגדי תמיד. מה זה אומר? צריך ב... באמת לשוות אותו, נכון? איך עושים את זה? אין לו הרי תמונה ויזואלית. זה לוקח את תמונת האותיות. כל מהותה של היהדות זה הורדה. מהותה של מושגים מופשטים לעולם הזה. למושגים שאנחנו יכולים לתפוס אותם עם הכלים שלנו.
זה לא תכיף, אפשר לדמיין
זה לא נקרא לשוות. לדמיין עכשיו הכול, זה לא נקרא לשוות. לא, לדמיין גם לא. אתה לא יכול לדמיין כלום, אתה יכול לחשוב עליו, לא לדמיין. לדמיין זה ליצור תמונה חזותית רק בדמיון, לא בעולם. שאין לה מקור, זה לא נורא בדמיון. זה תמונה ללא מקור בעולם, בדמיון. התמונה היא אותה תמונה כמו התמונה של השולחן, זה לא משנה. כשאין לה מקור בעולם זה נקרא דמיון, אבל לקדוש ברוך הוא אין תמונה לא כזאת ולא כזאת.
אני יכול לחשוב את הקדוש ברוך הוא לנגדי תמיד,
ואני לא צריך לעשות את זה. אבל זה בשבועות, לא לחשוב. השבועות זה משהו אחר מלחשוב. השבועות זה שהוא יעמוד מולך. הוא עצמו יעמוד מולך. איך עושים את זה לדבר מופשט?
למה?
זה גם מה שכתוב. תגיד ישר, נגיד תמיד.
זה לא
עוד מה, זה לא עצוב. אה? אני אגיע קצת יותר, אבל כן, קודם כל כי ככה כתוב. ו...
מה אתה אומר לבר המשפט? כאילו כבר הדרך מסוים איך נאמר לו איך נאמין.
לא איך נאמין, איך להגיד, מה להגיד, איזה מילים להגיד, מה זה להגיד, כל האמונה היא רק אחרי הציור.
זה אבל המוטעת.
כן.
אבל
הרמב״ם
לא
התכוון
את ציור כזה,
בכל מקרה,
זה לא
הכוונה
של הרמב״ם.
לא, לא, הרמב״ם ודאי לא מתכוון את זה, הרמב״ם אומר שלשון הקודש יש כמין. עכשיו, הרמב״ם לא יקבל את הפסקה הראשונה שלו.
לא,
הוא מסתבר,
הוא אומר שהרמב״ם אומר שאמונה אחר הציור.
אלא אחר הציור, הוא משתמש ברמב״ם לדעתי במושגים משלים פה. ראינו כבר פעם באיזשהו קטע מאוד ארוך שהוא הביא מורה נבוכים דברים שברור שהרמב״ם עצמו בעצם לא מתכוון לפרשנות שהוא נותן לזה. אז הם עושים הרבה ברמב״ם. לא, אני לא מתכוון למה שאנחנו עושים בגמרא, אני מתכוון בעצם מהמחשבה. יש איזושהי אמונה רווחת בדברי הרמב״ם, בפרשנות דברי הרמב״ם, שהוא קרא לאמת למרות שהוא לא הכיר את הרבדים הקבליים של העניין. ולכן אתה יכול להסיק מסקנות כאילו שהמשפט הזה יש לו גם משמעות בעובד הקבלי, למרות שהרמב״ם כשהוא כתב אותו כמובן לא כנראה לפחות לא היה מודע לזה, אבל אם יש לו ראש בריא אז ברמת הנגלה הוא הגיע למסקנה הנכונה. אם זאת מסקנה נכונה היא נכונה
לכל הקורבן במקומות אחרים, לא במקרה הזה. זה יכול להיות נכון שהרמב״ם דיבר על עשרה גלגלים וכו' וזה שבעצם הוא לא ידע והוא התכוון לדברים אחרים, שזה נכון גם ברבדים אחרים קבליים, אבל במקרה הזה הוא
מתכוון
להתאים למשהו הפוך.
הוא מתכוון לציור, הוא לא ידע שיש ציור אמיתי. אם הוא יודע שיש ציור אמיתי, ודאי שגם זו הייתה הכוונה שלו.
ציור אמיתי, הכוונה היא
לראות אותיות. עכשיו עוד פעם, אני לא חייב להחזיק מולי אותיות בעולם הפיזי, יוד, קי ואב קי. אני יכול לדמיין בראש שלי, אבל לדמיין בראש לי את האותיות. לחשוב באופן כללי על הקדוש ברוך הוא, אגב, בשכל, דבר על הכוח המדמה. יש
ללמוד המון על מנת, כדי שלא נאמר באותו פרק, כדי שלא רק נאמר בדברנו, בפינו, מה שתרסו לומר.
נלווה את זה בחשיבה, אגב.
אלא שנפלים את המושג, זאת אומרת, חשיבה,
לא חזותי. ברור, כי הרמב״ם שהיה...
ודאי לא, כי אני לא צריך לראות כל כך הרבה, כדי להביא לי, תדמיין הוא התכוון.
לא, לא, ברור שהרמב״ם לא התכוון לזה, הוא לוקח את המשפט של האמונה הולכת אחר הציור במשמעות של ציור כמו שהוא מבין ציור. הרמב"ם מבין, אמר שאין ציור, אז מה הוא יעשה? אז אין לך מה לעשות חוץ מאשר להבין את הציור. אנחנו עוד בדיוק בנקודה הזאת נראה קצת בהמשך. דיברנו על זה במאמר הקודם, שהפילוסופים עוסקים בעולמות הבריאה, יצירה ועשייה. והמקובלים, בעלי מחשבת ישראל אולי גם, חלקם לפחות עוסקים באצילות. עכשיו, כל התארים החיוביים של הקדוש ברוך הוא נמצאים בעולם האצילות. בשנת ההסתכלות של בריאה, יצירה ועשייה יש רק תארים שליליים. אין תארים חיוביים, כי זה לא אלוקות גמור. רק האצילות זה אלוקות גמור. אז זה כאילו התארים החיוביים של האלוקות. לכן כל הפילוסופים תמיד אומרים שיש רק תארים שליליים. כי הם מתעסקים רק בבריאה, יצירה ועשייה. ולכן המקובלים תמיד אומרים שיש תארים חיוביים. אין צודקים. בעולמות בריאה, יצירה, עשייה יש רק תארים שליליים, ובעולמות העליונים יש תארים חיוביים. עכשיו הרמב״ם היה מודאג לבריאה, יצירה ועשייה, אז הוא אומר, אין ציור. אז זה כנראה רק הפילוסופיה, שזאת בדיוק צורת ההשגה של עולמות הבריאה, פילוסופיה. זה הציור, כמו שהוא בא לידי, הציור בעולם האצילות, בא לידי ביטוי בעולמות הבריאה בחשיבה. פילוסופית. אבל אלה שיודעים שיש גם עולם מעל, אז הם מבינים שאפשר גם לזה לתת איזושהי דמות, הדמות היא צורת האותיות. לכן גם הרמב"ם אומר שהשפה היא שפה הסכמית, וזה הרמב"ם והרמב"ן שצורפים על התשובה. ובחובות הלבבות, ספר חובות הלבבות, חושבים כי עניין הייחוד נגמר להם כאשר נגמרה מילתו. זה רק אמירה. ולא ירגישו כי ליבותם ריקים מאמיתו, ומצפוניהם נעורים מעניינו. נעורים, נעורים, כן? זאת אומרת, הם לא, בעצם מי שרק אומר ולא חושב ליד האמירה הזאת, זה לא שווה שום דבר. לכן בספר מאמר השכל מיוחס לרעבן, זה לא הרעבן הרוב, כמו שהוא מיוחס למטה. רעבן אחר.
אז הוא רוצה
להגיד פה אחד
הלבות.
אבל
לא נצטרך את הצעקה של...
אני עוד לא 100% בטוח פה, עוד מעט אנחנו נראה. אני חושב שהוא רוצה לומר, דומה לחובות הלבבות, אבל גם לא דומה. נכון שלא רק האמירה, אבל בדיוק, אבל השאלה מה זה הציור? ואצל החובות הלבבות והרמב״ם וכל בעלי התארים השליליים, הפילוסופיים, אצלם הציור תמיד רק דבר, אין ציור. אבל הוא רוצה לטעון שיש. הציור של ממש. בעצם כל הספר טוען, כל החלק השני בעצם עוסק בציור. וגם הספר השני, זה בחוכמה הפנימית. זה בדיוק המבוא לספר השני. עכשיו פה למטה, אז הוא מביא, בלבות ג' אז הוא מביא את הספר מאמר השכל שם, אז זה כל ההערות ההיסטוריות האלה, ושם במאמר השכל, אני חפתי עמוד וממשיך ההערה למטה, ושם במאמר השכל, דיבור אנוכי, הנה לפסוק אנוכי, השם אלוקיך, אגב יגיע למובד, הייחוד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מגיע גם מה שחוסקים פה במסכת, כתב הרב מקוצי, כוונה לסמל, הרב משה מקוצי, זה מקיפה לסמל, סיטוט מהסמל, כי מצוות עשה זו, להאמין ולשמוע היא הקבלה. אז הקבלה, הכוונה, הקבלה זו מלכות שמיים. ואינני רואה ראייתו כוונת הפסוק. זה כבר הערה של בעל מאמר השכל. רק כאן זה ציטוט של פרט. עכשיו שואל עליו בעל מאמר השכל, ואינני רואה ראייתו כוונת הפסוק. כי אם יאמר אדם כל היום אני מאמין שהשם אחד ואינו גוף, והוא קדמון, מה מועיל לו אם לא יצטייר בליבו? למה אתה אומר שהשמיעה היא עצמה קבלת עול מלכות שמיים? לא נכון את השמיעה. הציור בנפש זה הקבלת עול מלכות שמיים, לא השמיעה. אין זה מה ששואל עליו. אבל הוא אומר שהשמיעה זה המגדיר, לא הכוונה שנלווית לשמיעה. כשהוא מנסה להגדיר מה עיקר המצווה. עיקר המצווה זה לשמוע. מה זה לשמוע? מה פתאום לשמוע? לשמוע זה רק יחידים זה. צריך להבין, לצייר בנפש. לא תגדיר את המצווה. זה מה שטוען בעל מאמר השכל. ועליו נאמר, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. כן? בפיו ובשפתיו. רק מדבר, אבל בלב, בציור הנפש, אין לך כלום. ואמר, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. אבל אני חושב כי עניין שמע בכאן הוא התאמת הדבר במחשבת הלב והצטיירו בשכל. זה בעצם אותו רעיון. אבל לי נדמה שבסמד, קודם כל ההערה שלך, אז מי שקורא את הסמל בפנים, זה נקרא ב... כן, נכון, הוא מפרש, מה זה שמע? שמע במובן המלא של השמיע, זאת אומרת, שמע בצעיר. הוא הבין שלא, אני באמת תכף נראה. מצוות עושה להאמין ולשמוע היא הקבלה. הקבלה כל מלכות שמיים. הלשמוע זה הקבלת עול מלכות שמיים. להאמין זה להאמין, זה בלב. כנראה, ככה מוכרח לפחות תראה שהוא. אתה רוצה להאמין, להאמין זה בלב. ולקבל עול מלכות שמיים זה הלשמוע. שהוא אחד בשמיים ובארץ ובדלת רוחות העולם, שנאמר לשמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. שמע כמו תקבל, וכן אתה תשמע מן השמיים. עכשיו הוא ממשיך, וצריך שיעריך דלת, בדלת של אחד, עד שיגמור בכוונתו מחשבה זו שבארנו. רואה שצריך מחשבה. המצווה זה לא מספיק. אבל כנראה שהיהודי ההוא הבין בזמן שההגדרה של המצווה זה לשמוע. נכון, יש גם תנאי, זה לא נקרא לשמוע אם אתה לא מבין מה שאתה שומע, או לא חושב את מה שאתה שומע. אבל ההגדרה של המצווה זה השמיעה, לא ההבנה. ועוד שכל הפילוסופים פה שמביא אותם, רמב"ם, הפרשנויות הגבוהות וכולי, הם תפסו הפוך, שהשמיעה זה רק החיתים זה כדי ליצור את הציור בנפש. אבל ההגדרה של המצווה זה הציור בנפש, לא השמיעה. כאן זה מוצג לא כך, כאן מוצג, ההגדרה היא השמיעה. נכון, שיש איזשהו תנאי שצריך גם... מאותו של התנאי הזה. מה שם שם? כמה? שם. אני חושב שאתה לגמור את הסעיף הזה. בעצם הסעיפים הבאים זה כמעט עד מיקורות. אני עוד את זה. שניים שם. אז... נדמה לי שמה שכתוב פה בעצם בסמאס, וכך גם נדמה לי כל ה... מה שאומרים בחובות הלבבות, חושבים כי עניין הייחוד נגמר להם כאשר נגמרה מילתו ולא ירגישו כי מגותם ריקים מהמיתו. מה שמה שזה? נדבר להמון העם, מה שהיום בעצם עובר. לא חושבים על המילים, על המשמעות של המילים, לא מציינים בנפש במקביל. בכל מינה גם אמי יש משהו אמיתי. מה שאמרתי לך שקורא לי ממש לך. זה דבר שנכנס ורובר, דעו לכם שיש בו משהו אמיתי. אפילו בשגיאות. אם בני אדם אומרים בשמה ישראל בלי לחשוב על זה, סימן שבאמירה יש משהו. לא משהו יוצאים את זה חובה, זה בנה. אבל ברור שהאמירה זה לא דבר ריק. באמירה יש משהו. ונדמה שזה עם כוונת עצמם, לפחות שקורא אותו הרעבן. אם הוא צודק ואיזשהו קורא אותו, זה מה שכתוב שם. אז כתוב שקודם כל צריך לשמוע. נכון, יש גם תנאי שאתה צריך להתכוון ולצייר בנפש וכו', אבל לא שהשמיעה היא רק היחידים זה כדי שיהיה ציור בנפש. לא. ולכן צריך להשמיע לאוזניך מה שפיך מדבר וכו'. זה תנאי בקריאת שמע. הדיבור הוא באמת העיקר. זאת אומרת, ההמון של לבית הדיבור בחשיבה הוא לא טועה לגמרי. נכון שהוא פספס פרט הלכתי, אבל זה לא שהוא עושה שטויות. זאת אומרת, זה לא שהוא עושה דבר משולל כל ערך. מה בכל זאת יש פה? נדמה לי שזה קשור למה שדיברנו קודם, שמעתי לכם שנחזור אחר כך. האמירה של המילים האלה, שאתה מתייחס לתמים ופשטים, האמירה של המילים זה להתייחס, נגיד שאני אומר השם אלוקים, זאת התייחסות אל עצמותו, לא אל הצורה שלו כפי שאנחנו תופסים אותה. מה זה הציור בנפש? בעצם מוחש או בעצם מוחשב, לא משנה. הציור בנפש זה תמיד התייחסות למאפיינים שלו, לצורה שלו. אבל שמו, להגיד את שמו, זה פשוט להתייחס לצורה שלו. אליו עצמו.
זה לא אומר על
שם הבעיה.
זה
שם פרטי. זה מה עצם. אז לכן, כשאני אומר שמה ישראל שם אלוקים השם אחד, אני עושה פה פעולה, אני לא מתאר, זה לא דיבור במובן הרגיל. הדיבור הזה זה דיבור יותר. זה לא דיבור מתאר או משהו כזה, דיבור של פעולה פנימית. זה דיבור יותר. לא מדבר על המלאכים שנוצרים מן המצווה או דברים כאלה. זה כנראה משהו שיוצר דבר בעולם. וכשאני אומר, זאת המטרה של המצווה. המטרה של המצווה זה לדבר את הייחוד, לא לסרטט אותו בנפש. הדיבור הוא לא היחיד אם זה סרטוט בנפש. אם אני מסרטט בנפש בלי לדבר לא יצאתי ידי חובה. למה? כיוון שהדיבור הוא לא היחיד אם זה לסרטט בנפש. נכון, שצריך גם לסרטט בנציאו בנפש. אבל הדיבור הוא מטרה לעצמה. כשאתה אומר את האותיות, האותיות זה הדבר עצמו. זה לא תיאור שלו. לכן, יש משמעות לעצם האמירה שמע ישראל השם אלוקים לשם אחד. לא רק מבחינת מה שהיא אומרת לי בנפש או בשכל או לדמיון. להגיד את זה עצמו זאת פעולה רוחנית. לא יודע, מה שיוצר ייחוד השם בתחתונים. זאת אומרת, אתה מנסה עכשיו לפעול בעולם משהו זה להכניס בו את הייחוד יותר. אז אל תגיד בדיוק איך לתאר את הדבר הזה. אני יודע, אבל את לא יודעת להעביר לך.
אני לא יודע
בדיוק. בסדר, אבל זאת פעולה שעושה משהו כמו כל מצווה אחרת. כמו כל מצווה. גם מי שאומר, גם מי שיגיד שהסיום בנפש הוא הכרחי, הוא הכרחי כדי שהדיבור יפעל, אז אני לא מסכים שהדיבור הוא פועל. אז סתם דיבור לא פועל, את הסיום בנפש כדי שהוא יפעל. אבל אם באמת הדיבור פועל, אז מי אמר כבר שצריך את הסיום בשביל זה? אז נכון שהסיום הוא תנאי שגם צריך, אבל יש לשים לב שהמטרה היא הפעולה שהדבר הזה יעשה. המטרה, זה לא שהדיבור הוא היחידים של הסיום בנפש. אם אני יושב ומאמין, לבנה שלמה עם כל הסרטוטים ואחרי כל החוכמות, אני לא מקיים את המצווה הזו. אני מקיים את מצוות ייחוד השם, אבל לא את מצוות שמה ישראל, לפני השמה. בטח לא לפי הרמב"ם. אבל מונע את המצוות הייחוד ושמה ישראל בתוך כן ייחוד. אז לכן, בכל דבר עממי יש משהו. בכל טעות, כל דבר שתמיד צוחקים עליו, תמיד חפשו מה הנקודה הכי אמיתית שם. זה לא אומר שאנשים לא טועים, אבל משהו אמיתי יש בזה. אם זה נכנס, אם זה תפס, יש פה משהו. דבר שהוא סתם לא שייך, לא כלום, אין לו שום עקידה, הוא לא
ישביטה.
עובדה שכל העולם עושה את זה, אתה מתייחס לגיל,
זה עובדה.
לא, אתה מתייחס, נכון, פשוט לא יודע זמרה עושים את זה, נכון? כל משמעותה של תפילה הרי, למה כל התפילות הרי לא מתכוונים? רוב הציבור, נכון? אני הקטן נמצא בתוך הרוב הזה, אני לא מדבר עליי מלמעלה בהקשר הזה. אבל זה בדיוק הנקודה, כי כל התפילות הן כאן. זה לא נכון שהתפילות מטרתם פנימית, או לא רק. כמו ישעיהו ליבוביץ ניסח את זה בצורה מאוד קיצונית בדרך כלל, כן? אף אחד מהסנדלרים שסביבו בית הכנסת לא שאלו שם הרבה כאלה נדמה לי, אבל... כן. אבל לאפל ככה הוא כותב ממני, וכל החבר'ה הפשוטים ולא פשוטים, כולם מגיעים לבית הכנסת ומלמלים את אותם מילים, אף אחד לא מתכוון לא לבקש לכם, אז ברוך הוא לא לעוד אותי. כן? אז מה? כשיש מצוות תפילה, צריך להגיד את המילים, ויש לזה משהו מאוד אמיתי. זה לא תמונה מלאה.
יש לזה חיוב?
כן, ודאי, לא בין זה חיוב. חיוב חיובי, בדיוק. כך צריך לעשות ולא אחרת. טוב, בסדר, הוא לא אמר שאני אדע, אבל... זה חידוד של נקודה נכונה. היא לא מלאה, זה השתירה נדמה לי שהוא שוגר, זה לא מלא. זה צריך להיות מלווה, כמו פה, צריך להיות מלווה בכוונה, אבל זה לא נכון שזה הכל. אה? יש רק עוד הערה אחרונה, יש במכתבי תורה של הרוגת שובר, אתה מכירים את זה? איפה משעשע? חילופי מכתבים בין הרוגת שובר לבין רב מרדכי קלינה. יהודי שמכירים אותו נדמה לי רק מתוך הספר הזה. אבל כשקוראים את הספר, הדברים ששווה להכיר אותו, שמתכתב עם הרוגת שובר, והרוגת שובר ממשיך להתכתב איתו על פני כמעט 300 מכתבים, ואני לא יודע אם זה כולם, תאמינו לי ששווה מכה. אם אף אחד מאיתנו הרוגת שובר לא היה מקדיש לנו יותר משורה. אז הם דנים שמה, הוא מבין, תסתכלו בתחילת מכתב קצ"ג, יש דיון על מי קצ"ג. לדע דיון הזה נמשך, חוץ עד ג' בהתחלה זה מחודד, הוא מביא מחלוקת ראשונים מה זה נקרא כתיבה לשמה בגט. כתיבה לשמה בגט זה לשם הדמות של האישה, צריך להיות הציור של האישה מול הראש שלי או שם השם שלה, השם שלה, רבקה. אומר פה, כתוב שאיש התאה שונה שמו ושמה לבטל מן התורה, גט בטל עם שונה השם שמו ושמה. נפרש הסמד בספר התרומות משום שלא נכתב לשמה, גם לסמד משום שלא נכתב לשמה, רק לשם אחר. לשם אחר, הרי אני חשבתי על האישה הקונקרטית הזאת, אשתו של הפלוני הזה, אחרם זה זיים כתבתי שם אחר שלה, אני חשבתי על אשתו, אולי אני אפילו מכיר אותה, אני ראיתי את התמונה שלה מול העיניי. לא, זה לשם אחר, זה לשם אחר, יש תהיתי בשם קראתי ללאה במקום רבקה, עכשיו בשם אחר. והרשב"א, הוא מביא בהמשך כותב, הרשב"א בגיטין בדף פ, הוא אומר שזה פסול רק מחמת שאין זה ספירת דברים של כריתות, אין כריתות בגט, הגט הוא לא ברור, את מי אתה מגרש לא ברור מתוכו, אז לכן זה פסול. זו התפיסה הפשוטה. זה כן נשמע, רק הגט הוא לא ברור מתוכו, כן הרשב"א, בדף פ שם בגיטין, אבל לא ברור מתוך הגט את מי אתה מגרש, זה הפסול. אבל תרומת הדשן ועוד כמה, וסמד, וספר התרומות ועוד כמה, כותבים שזה, בגלל שזה לשם אחרת. עשו לשם אחרת. ושאם אתה כותב את המילה של השם שלה כמילה אחרת, אז אתה התייחסת לאישה אחרת. למה? הייתה את הציור שלה בעיניים של האישה הזאת, לא בעיניים, בדמיון, את הציור שלה הפיצור. גם הציור זו לא האישה עצמה. הרי גם הציור, האופן שהיא מופיעה לעיניים, זה גם כן רק ייצוג של האישה עצמה. זה לא היא עצמה יותר מה של השם. שתי צורות להתייחס אליה, אחד בדרך התמונה שלה, ואחד בדרך השם שלה. אז גם הציור זו לא היא עצמה, רק שתי צורות התייחסות. אז אם כתבת את השם אחרת, אז אתה בעצם פונה לאישה אחרת, זה מה שאומר פה. כי השם זה היא עצמה, זה לא דבר... השם מתייחס לעצם. ואם כתבת שם אחר, זה לא משנה שראית את אותו ציור, אז ראית את הציור הזה וחשבת על אישה אחרת. זה ביטוי מאוד קיצוני של העמדה הזאת, אבל תראו, עם הלכה למעשה. את האותיות, והשם, והכל, יש להם קשר מהותי, זה הדבר עצמו, זה לא איזשהו ייצוג, ומצד שני, גם המראה, התמונה, גם היא לא הדבר עצמו. היא כן ייצוג.
השם, זה כן דבר עצמו.
השם זה יותר דבר עצמו מאשר התמונה, כי השם מתייחס לחומר של הדבר והתמונה מתייחסת לצורה של הדבר. ולכן אם מבחינת השם טעית אבל בתמונה צדקת, אז אני צריך לכתוב לשם אחר. מבהיר?
אם יש לה פורה? אם חשבת על אישה מסוימת וכתבת על את השם הנכון,
זה
שמות
יותר. אבל הגיעתי נראה כבר, שתי נשים, שמות לשמות.
כן, אבל
שאלה אם מדובר
על תמונה או על...
אם זה אותו שם, אתה
מתכוון
על אנשים אחרים, זה לא
כזה...
זה
כפתר
שם...
אז אני מתכוון לראות את התמונה שלה בראש, השאלה בדיוק למה מתכוונים שם, אני לא יודע.
אני
חושב שכוונה
מופשטת
כזאת,
אני
אומרת, איך מציינים אותם אחרת, אם יש להם את אותו שם. מבחינים ביניהם. אנחנו נחזור במערים, באיזה מובן אתה חושב על האישה הספציפית? אתה רואה את התמונה שלה? אבל גם התמונה שלה, אבל הקיצור שלה.
כן, אבל
התמונה חוזרת
לחשוב על
האישה
עצמה.
לא דרך השם, אבל אני חושב על האישה עצמה. אני חושב בשם. אז זה בעצם איזשהו ביטוי הלכתי קיצוני לתפיסה הזאת, כאילו שהשם או האותיות מייצגות את הדבר עצמו, ולא רק איזשהו קשר שרירותי אליו. וזה אותו דבר, כמו שאמרנו בשמע ישראל, להגיד את המילים שמע ישראל, גם אם אני לא רואה את התמונה. תמונה של השם אלוקים וכביכול מול העיניים, זה לא דבר משולל כל ערך ויסוד. נכון שזה לא יוצא מזה חובה, בסדר, כתוב, אבל זה משהו, זה כנראה יש בזה, זה לא דבר לגמרי, לא לקוביקיה. עכשיו פה יש כמה כאלה, לפחות עד היי השם העליון ברוך הוא המנהיג והמצווה את תכלית העבודה ושורש כל המעשים העליונים והתחתונים, אינו נראה, בלתי ידוע הוא, לא ידיע לית מחשבה פתיחה בלי כלל. אך השם העליון יתברך הוא עיקר התורה, ראשית החוכמה, החוק והדעת. כיצד נעשה בלתי ידוע, שורש לידוע, לדעת. שורש לדעת. איך יודע מה שאין בו, איך יודע מה שאין, איך, או שאיך יוודע מה שאין בו ידיעה, או כדברי בעל העיקרים, איך יונח שורש לתורה האלוקית, דבר שהוא נעלם השגתו משום נמצא, זולת השם. מה קורה זולת השם? נעלם השגתו מכולם, חוץ מאשר השם שלו. כמו שאנחנו יודעים, זה רק השם שלו. כל מה שאנחנו יודעים עליו, זה רק השם שלו. ואנחנו בעצם לא יודעים עליו כלום, כמו שהוא אמר קודם, אבל זה רק להגיד את המילה בלי שיש משהו שמלווה אותה על ידי ציור. אז בעצם אנחנו סתם ממלמלים כשאנחנו אומרים קדוש ברוך הוא, נכון? אגב, זה יכול להיות ששורש של כל מה שאנחנו מדברים פה, זה בעצם דבר שאנחנו בכלל לא מבינים. כלום אנחנו לא מבינים. אז זה בעצם פן אחר של השאלה שהתעוררה בסעיף א', אולי לא ניקדנו אחרי כל היערות. זה בסיסית, כשאנחנו מתכוונים לעצם מופשט, אין ביכולתנו לצייר אותו. ואז מה יוצא? יוצא שאנחנו רק יכולים לדבר עליו, אבל הדיבור הוא דיבור ריק, דיבור בטל, כי הוא לא מלווה בציור, אז מה זה שווה? זאת השאלה שלו. אז זה אומר, אנחנו, כשהוא מקבל עצמו, כן, נבחן בדעתו, כשהוא מקבל עצמו במחות שמיים, אני חוזר לסעיף א', מה להאמין בלב כשהפה אומר? כאילו כוונתנו וחיפושנו, איך נאמר, לא איך נאמין. מה, כל העניין זה רק לומר? צריך להאמין הרי, יחד עם האמירה, אתם עשו שבוע במה שאמר, אני אמרתי, אני עשיתי לבונן על האנטיתזה, מה שהוא אומר זה כמו כל מה שכולם אומרים, שצריך להיות, הדיבור לא יכול להיות סתם דיבור חלוט. צריך להיות מלווה באיזושהי הבנה, באיזשהו ציור. אני רק עשיתי למה, למה בכל זאת הרבה עושים את זה, וזה לא לגמרי אני אומר לעשות, ואולי הבוי שביקורתי בעצם זה מה שמתכוון, עצמד.
לא
שאפשר להתפלל בלי כוונה, אבל להתפלל בלי כוונה עדיף לא להתפלל בכלל. להבדיל ממה שבדרך כלל חושבים. בכל זאת עושה משהו, לא יודע מה, זה פועל, זה הדבר ש... תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה זה יותר טוב משהו לא גוף ולא נשמה.
אתם
מזהים מהבעיה
שלו?
מהבעיה שלו?
שהוא מדבר על הקדוש בלי לצייר משהו
לא, לא יגיד שאת גשמי, לא גשמי. מה אתה יודע לצייר עליו? אז מה, אתה אומר קדוש ברוך הוא, אבל אין לזה שום משמעות לאמירה הזאת. מה זה מה שאתה אומר על זה? כל דבר, יש לו איזושהי משמעות. אני אומר שם של מישהו, אז אני יודע מי הוא.
הישות הזאת
תהיה. איזה ישות?
זה שיותר את כל מה שיש.
זאת אומרת, מי הקדוש ברוך הוא?
זה
מה תוארים,
טוב, זה שלב שני.
זה בדיוק הנקודה, זה מדבר.
לא,
זה
משהו בלי
להגיד את הכיוון הכי טוב שלו. אני חושב שבדוקות הדבר הזאת הנקודה, אבל כאן מציג את השאלה. זאת אומרת, רגע, אני לא מבין, הרי המילה הזאת אין לה שום תוכן. כי כל תוכן שניתן לה זה בעצם ציור, אבל אין לה ציור. אז רגע, אז מה קורה פה? אני בעצם סתם ממלמל.
זה מה שאני רוצה לקרוא, אבל כן, יש לי דעה, זה אותו דבר. אני לא מבין את הרוח עצמו, אבל אני מבין את
הביטוי שלו. לא, יש לי ציור שלו, זה בדיוק
מה שאתה מתאר לו. את הדבר עצמו, לא, אני לא... גם פה, אני יכול להגיד כל מיני ביטויים של... זה סביב במילה ארצי מיון.
בסדר, ועכשיו זה מבוא לשאלת הפערים, הרי גם הם, גם הציטוט של בעל העיקרים ושל המורה נבוכים, זה מבואות לפני שמתחילים לדפל בתארים. בואו, אנחנו כרגע בשלב המבוא, ברור שאחרי זה מתחילים לדבר על תארים, אבל צריך להבין מה משמעותם. אבל... מציבים כרגע רק את השאלה. אז בעצם מה שיש פה בסעיף ב' זה איזשהו תיאור מפן טיפה שונה של הבעיה שהייתה בסעיף א'. סעיף א' הוא אומר, איך זה יכול להיות שבן אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשלמילים אין שום משמעות, הוא רק אומר דברים. בעצם לא מתכוון לכלום כי אין למה להתכוון, אין פה ציור. להבדיל מהתמים מוחשיים. התמים מוחשיים אין ציור, אז מה, זה סתם ממלמל, אין לזה משמעות. וכאן הוא אומר את זה במובן, לא במובן של הקבלה של מלכות שמיים, אלא במובן המטאפיזי. איך זה יכול להיות שהשורש של כל הדברים הידועים לנו הוא עצמו כלום, אין פה שום זה, אז הוא מהווה שורש לדברים כן נתפסים. גימל. שאלת המה, שאלת המה. לפי החוקרים האלוקיים אין ראוי לשאול עליו מה הוא ולא איך הוא, אלא אם הוא. אבל איך הוא חל לשאול אם על מה שאיני יודע מה? מה הניסח? מה זה אם הוא? אבל האם הוא קיים. כבר הזכרנו את זה בזמן הסוף, בזמן שעבר, שאחד הדברים היחידים שאפשר להגיד על החומר של הדבר ולא על הצורה שלו, זה להגיד שהוא קיים. כשאני אומר שהוא עגול, זה להגיד משהו על הצורה שלו. להגיד שהוא עצוב, משמח, אדום, משולש, כבד. כל זה זה תיאורים על הצורה שלו. אבל להגיד שהוא קיים, זה תיאור עליו עצמו, זה דיבור עליו עצמו, לא על הצורה שלו. דיברנו על הראייה האונתולוגית הרי, שכך דוחים אותה. לא? הראייה האונתולוגית הרי של אנצל מנוטרי, המכונה עם הקדוש, ש...
גדול מ...
דבר קיים הוא יותר גדול. דיברנו על זה, נכון?
לא, אני...
הראיה מסיפה הראיה האונתולוגית לקיום האלוקים. אנצל מפיל אותה ואחרי זה דקארט קצת שייף אותה. זה שטיינס קוראים. נתן לזה בכמה שלא שהוא גם נדמי. זה דבר שניתב עליו, נשפח עליו הרבה דיו. הוא אומר שם שאחד הניסוחים, יש כמה. הקדוש ברוך הוא זה העצם בעל כל הישויות כולם. כל השלמויות כולם. כל השלמויות כולם. אחת השלמויות זה להיות נמצא. העצם שהוא נמצא הוא יותר שלם מאשר העצם שהוא לא נמצא. מה
מסריח?
זה
יגרות
פעם אותם? אה? הקדוש ברוך הוא זה העצם בעל כל השלמויות. אחת השלמויות זה להיות נמצא, דבר מצוי הוא כמובן יותר שלם מה שאומר לא ישיבה, זה כולה, אני לא ישיבה מצוי. הוא בעצם עובר פה ממושג, מהעולם של המושג אל העולם של העצם, אל העולם הריאלי. איך זה באמת בעצם בצורה קצת יותר מפורטת? אם אני מבין את המושג קדוש ברוך הוא, או אלוקים, המושג, עוד לא נפי שהוא קיים, המושג, מה אומר המושג? המושג ברור לי, המושג הוא ברור. מה הוא אומר המושג הזה? העצם בעל כל השלמויות. כרגע הוא עוד מושג, אני לא יודע אם הוא קיים או לא קיים. אבל המושג הזה ברור לי. יש מושג כזה, כמושג הוא ישנו, לא העצם. המושג ישנו. מה זה המושג הזה? אבל כל השלמויות, אבל אחת השלמויות זה להיות מצוי. אז מלא הוא גם נמצא. עוברים מהתקפות למושג
לנחל
העצם. אה?
אני יכול להגיד
שהוא
לא
קשור,
לא.
אתה אומר
שיש מושג כזה.
אתה אומר שיש מושג כזה, אז זו הטענה, אז גם יש עצם כזה. אתה לא יכול להגיד שאין מושג כזה, אנחנו משתמשים בו וכולנו מבינים אותו. מה, אתה תגיד שאין מושג כזה?
למה לא?
יש המון דיון משפח הזה. זה אדם. עבר בין כמה, הרבה מאות שנים, וכבר במשך כל אורך הדרך משפחו הרבה. כל מיני גיבורים, לפני שרובם סובבים סביב נקודה אחת. הנקודה, דיברנו את זה גם בערב. רובם של, רובם של, רובם, רוב ההתנגדויות בעצם נסובות סביב הנקודה שהימצאות היא לא סוג של שלמות. הימצאות זה לא תורה. הוא טוב לאין תכלית, הוא חזק לאין תכלית. אבל אין דבר, הוא לא מצוי, זה לא אותו דבר כמו טוב וכמו חזק. ככה בדרך כלל אומרים כזה או אחר, אבל אני לא מכיר הגדרה, למה באמת לא? נדמה לי שההגדרה הכי טובה שאני פחות יכול להציע לדבר הזה, זה בגלל שאנחנו אומרים עכשיו. טוב, עגול, אדום, כבד, כל זה, זה תיאורים של העצם. מדברים על הצורה שלו. אבל זה שהוא מצוי, זה לא מדבר על הצורה שלו. זה מדבר על החומר שלו. הוא מצוי או שהוא לא מצוי, זה לא תיאור שלו שהוא מצוי. זה אמירה עליו עצמו, זה לא על אמירה על איך הוא נתפס. הוא לא נתפס כמצוי, זה לא שהוא מצוי, זה שהוא לא מצוי, כן? לא, זה לא עניין של האם הוא נתפס כמצוי, הוא נתפס כמשולש, הוא נתפס כאדום, הוא לא נתפס כמצוי. מצוי זה אמירה עליו עצמו, לא על איך הוא נתפס. לכן זה אמירה על החומר, לא על הצורה. זאת ההגדרה, למה מצוי הוא לא אחד מן הפערים או אחד משלמיות. טוב, אני לא מעניין אותי כרגע הרעיון, זה לא רק כחידוד לנקודה הזאת, שבעצם להגיד שדבר מסוים נמצא, זה להגיד משהו על הדבר עצמו ולא על הצורה שלו. אז לכן, אם נחזור פה למה שקראנו עכשיו, אז אומר, לפי החוקרים אין ראוי לשאול עליו מה ולא איך, אלא אם הוא. איך אני הייתי מפרש את זה? מאוד פשוט. אי אפשר להגיד שום דבר על הצורה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא ואיך הוא, זה הכל תיאורים, כן? איך הוא, מה ומה הוא, זה הכל מושגים של תיאור, אין לו תיאור. אבל להגיד שהוא מצוי, זה כן אפשר להגיד עליו, למה? כי כאן אנחנו לא מתייחסים לאיך הוא נראה, אין לו תמונה, הוא לא... אנחנו מתייחסים אליו עצמו, זה שהוא קיים, זה שהוא ישנו. מה שאתה תיארת קודם, אנחנו יודעים עליו שהוא ישנו, אנחנו יודעים עליו. למה? כי באמת להגיד עליו שהוא ישנו, זה לדבר על עצמותו, לא על הצורה שלו.
הכל
השאלה.
מה זה?
אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא,
זה
מושג מרתיע, אבל הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, לא יכול להתפעת.
מה זה? לא,
גם
הדבר...
לא, מה הוא, אז אתה אומר, הוא, אני יודע מה, בעל צורה כזאת, בעל תכונות כאלה, מה הכוונה? הכל מסביב של צורה. אבל מאפיינים, מה הוא ואיך הוא, מה שהוא גבוה, הוא גבוה, הוא עבור, הוא עבור, זה מה זה, זה המאפיינים. אבל להגיד שהוא ישנו, זה לדבר עליו עצמו, לא על הצורות שלו. ולכן עכשיו הוא אומר, אבל איך אוכל לשאול אם על מה שאיני יודע מה? אני כבר הקדמתי את המאוחר כמובן. לא, אני הקדמתי את המאוחר כבר, אני כבר הסברתי למה זה לא חסר משמעות. אבל הוא שואל את השאלה, הוא אומר, זה חסר משמעות, מה? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא ישנו, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה רק מילה. מי זה הקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע להגיד עליו שום דבר חוץ מזה שהוא ישנו. אבל להגיד, אני אומר לכם עכשיו, תשמעו, איקס ישנו. זה משפט שאני אומר לכם, איקס ישנו. זה משפט שיש לו תוכן? כל מה שאני יודע על איקס זה רק שהוא ישנו, אז כשאני אומר X ישנו, לא אמרתי כלום, נכון? אני צריך לדעת משהו על X, כדי שהמשפט X ישנו יהיה משפט בעל איזשהו תוכן. מה התוכן שלו? אתם מבינים מה אני אומר? אין לו משפט כזה שום טוב. עכשיו, אם ל-X הזה קוראים אלוקים או קדוש ברוך הוא, אז מה? זה בדיוק אותו דבר. אז עזרנו כבר פשוט, זה הכל, אז אותו דבר. אתה אומר עצם מסוים, עכשיו נקרא, אנחנו קוראים אלוקים, מה משנה כרגע? אבל העצם הזה, כל מה שאנחנו יכולים להגיד עליו זה שהוא ישנו. אבל פת כזאת חסר מובן אם זה כל מה שאנחנו יודעים להגיד על הדבר הזה. שיש עצם, זה בעצם מה שאנחנו אומרים, זה מין אמירה של שכינו זה כזה. שיש עצם. אז לכן הוא אומר, אבל איך אוכל לשאול אם על מה שאיני יודע מה? מה אני כך? איך ישנו? אני שואל, אני רוצה לבוא לכם בשביל שאלה חדשה. תגידו, איקס ישנו או איננו? בואו נחקור את השאלה הזאת, האם איקס ישנו או איקס איננו? אני לא אומר לכם שום דבר מה זה האיקס הזה. מבינים, קשה לקרוא את השאלה הזאת אם מדברים על הקדוש ברוך הוא, אבל עזבו, הקדוש ברוך הוא זה רק שם, בואו נדבר איקס. זה אותו דבר. אנחנו לא יודעים לעבר שום דבר חוץ מאשר שהוא ישנו, נכון? עכשיו אני אשאל אתכם חקירה, או שאני רוצה להאמין את משהו, לחקור את השאלה האם איקס ישנו או איננו. זה פשוט בדיחה, מה אתה אומר? אתה לא יודע עליו שום דבר. חוץ מאשר השאל אתה מובן, כן? אז איך אוכל לשאול אם על מה שאיני יודע, מה הניסח? לכן בשיר הייחוד ביום א' בבית, מה הארוך ולא ידעתי מה, היכול אוכל דבר מאומה, נבון וחכם הן לא ידע, ואיך הארוך על אשר לא ידע. זה הפרשנות שלו בעצם השורות האלה בשיר הייחוד. לא שאלת האם, אלא שאלת המה, עיקר למאמין, החוקר, מה להאמין, כדברי פילון היהודי. ועדיין נמשיך כאן בשלב, מבחינתי זה השלב אהבה אמינה. אני חושב שגם מבחינתו, אני אבדוק את זה בהמשך. כן, זה מין איזושהי תפיסה שאין לזה את הדבר עצמו, יש רק את אוסף התיאורים שלו. אם אתה לא יודע את התיאורים, אתה לא יודע כלום. אז לכן הוא אומר עוד פעם, כמו שהוא, בהמשך, זה הצגת השאלה באופן שלישי. אותה שאלה בדיוק כמו בא' ובב', עכשיו גם בג'. אבל זה באופן שלישי להציג את אותה שאלה, כן? עכשיו הוא אומר שבעצם אתה אומר פה מילים שאין להם שום קיצור, אין להם שום משמעות, יש רק המילה עומדת. משמעות אין פה. אתה לא אומר כלום. וזה לא ייתכן הרי, אז לכן הוא אומר, לא יכול להיות, לא שאלת האם, אלא שאלת המה היא עיקר למאמין. לא כמו שהחוקרים האלוקיים שלמעלה הוא כותב, כן? שאומרים שרק אנחנו יכולים לשאול אם ולא מה. אז זה אבסורד להגיד דבר כזה. אני אפשר להגיד רק אם ולא מה. אם אתה לא אומר את המה, גם את האם אתה לא יכול להגיד. זה שום מובן. כשאתה אומר שמישהו כאן, תראי לי משהו על המישהו הזה. זה שייקספיר קיבר את, כן, זה פשוט דבר מכל הבדיחות העברות, כן? זה לא שייקספיר, זה בן זאת שלו שגם לא קראו שייקספיר. אומר משהו. לא שייקספיר קיבר את כל היצירות העברות היום, אלא בן זאת שלו שגם לא קראו שייקספיר. כל מה שאנחנו יודעים על היהודי הזה שקראו לו שייקספיר ושהוא חיבר את כל היצירות האלה, נכון? אין לו, זה לא הוא, זה בן זאת שלו שגם לא קראו שייקספיר, הוא גם חיבר את כל היצירות האלה. אז אותו, זה בדיוק אותו דבר מה שאנחנו אומרים פה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא, זה בדיוק אותו דבר. אז פה אנחנו לא צוחקים משום מה. אז אותו דבר. ואמרו הפילוסופים, אז פילון בעצם טוען נגד החוקרים. שבאמת אנחנו לא יכולים להסתפק רק בשאלת אם הוא. אלא צריך לשאול גם מה הוא ואיך הוא. בלי זה לא יכול להיות, מה זה אם? ואמרו הפילוסופים, לא, כבר דיברנו על זה שפילון והאלכסנדרונים הרי הכניסו לוגוס מאחורי האידאו, נכון? ראינו את זה, אבל שמכניסים בעצם איזשהו משהו מעבר לאידאות המושתות. ואמרו הפילוסופים לא יוכל לעבוד מילת האידאות, אלא מביא הדור בטבעו, או הפילוסוף המובהק במה שקנה הוא מן החוכמה. אבל זולתו, עובדים זולתו. אז אם ככה יוצא, שרק מביא הדור, רק אחד יכול להשיג סרטוט או ציור של הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול לעבוד אותו, כמו שאתה ממלמלים מילים. וזולתו, כאילו מי שלא פילוסוף כזה גדול או נביא כזה גדול, רק נביא בעצם, זה מה פילוסופי נוצר חשוב. טוב, נביא הדור, הכוונה כנראה לא לנביא, במובן של נבואה. מי שכתב את זה חשב כנראה שהוא לא עצמו עושה יותר, אבל הוא לא היה נביא. בנזר חושב את זה במדינה יותר. לא, הוא לא נביא בשם הפילוסופי, אני בטוח כותב את זה. אבל זולתו, אם זולתו, מי שלא שייך לפילוסוף הגדול הזה, אז מה?
זה
בעצם
עובד
אלילים,
זאת אומרת הוא עובד משהו אחר או שהוא לא עובד את אף אחד,
תת משתיים.
איך הם יכולים לזכור על מה, אם אין להם את ה... איך הם יכולים לזכור, האם, אם אין להם את האיך ואת המה? איך אפשר לחקור את זה? לא שזה החקירה בסרנטיון, איך בכלל אפשר לחקור את זה?
זה בדיוק משהו שואל עליהם. כל המשפטים בהקשר הזה הם חסרי משמעות.
לא, כי הם אומרים, אין ראוי שואל על מה ואיך, אבל את האם זה אפשר. אבל גם זה אי אפשר, כי איך אפשר...
לא, פילוסופים זה לא החוקרים האלוקיים שלמעלה.
חוקרים האלוקיים, אני מדבר שבעיהם. מהם? מה
אתה רוצה מהם? אף אחד לא יכול לעבוד
שושב. זה רק... נראה, אבל איך אפשר לך לחקור? הם אומרים שאפשר לחקור את האם. איך אפשר לחקור את האם? איך אפשר לחקור את האם? איך אפשר? זה לא שזה חסר משמעות.
זאת השאלות. אתה שואל את השאלה שהוא שואל עליהם, או שפילון שואל עליהם, או שאתה...
הבנתי שהם כאילו... כדרים פה על האיקס, אבל אי אפשר... זה שאלה אם איקס קיים או לא קיים, אבל כאן אני לא מבין מה זה... רק זה חסר משמעות.
אבל מה זה אומר? אי אפשר לשאול את זה, לא. זה אומר שאי אפשר לשאול את זה, לא זאת אומרת. להגיד את השאלה היא חסרת משמעות, זה אומר שאתה לא... מה זה? מה זה לשאול שאלה חסרת משמעות? אתה לא יכול לשאול אותה. תגידי בכלות, מאחורי כל דבר עומד איזשהו תיאור ברמה עיונית זו או אחרת, או שבאמת המשפט הוא חסר מובן, זה הנקודה שלנו. לכן הפילוסופים מסיקים שכל מי שלא, שאין לו איזושהי צורת תיאור מסוימת של הקדוש ברוך הוא, בעצם זה מישהו אחר, או שלא עובד כלום, סתם ממלמל מילים. כל המבוא הזה בעצם, הנה, בהקדמת ספר שער השמיים המיוחד לרבי אברהם בן עזרא, ושד"ל שמה, שכל מי שאינו יודע בוראו ואינו משיגו כפי השגת השכל האנושי, נמצא עובד עבודה זרה בלי ספק. ובגן השכלים, בסוף ההערה, בגן השכלים לרבי נתנאל אלפיומי, הוצאת הרב קפלה, שאם דיברת, הגשמת. ואם שתקת, חיפשת וכפרת. אתה נמצא במלכוד ללא מותר. אם אתה מדבר, זה הנשמה, כי אין לו תיאור. אבל נמצא שאני בלי תיאור, אז אתה סתם כיחשת וכפרת, כל מיני בשום דבר. או נראה ללא מוצא העניין הזה, אז מה קורה? כל המטרה שלו זה להוביל את הפילוסופיה עד הנקודה שבה היא נעצרת. זאת אומרת, שם אין מוצא יותר, גמרנו. ואז זה בעצם ההקדמה לתורת התארים. כל העסק הזה בא לשמש להקדמה למה אנחנו צריכים תארים של האלוקות. כי בלי תארים של האלוקות, אז אם דיברת, הפשמת, ואם לא דיברת, אז כיחשת וכפרת.
איך
אתה לא יכול להגיד את התשובה שלך,
שיש
משמעות לזה, כמו
בלי
רמה? אי אפשר
להגיד,
כן,
תודה רבה,
בתור
משהו שהוא קיים,
חוץ מידע, אני לא יודע שום דבר. בחוץ מידע שהוא קיים, אתה לא יודע שום קיים, אתה משיטה, אולי אתה מדבר על הכי קיים. הוא על תאה, פינקרבן. מה, מי אמר שאתה...
תאורטית, יכול להיות, אני לא יודע.
באיזה מובן אתה מדבר עליו?
מי זה עליו בכלל?
זה
שברא
את
העולם, לא, אתה יודע עליו משהו, לא, אתה יודע עליו משהו, אתה יודע עליו הרבה מאוד.
אז
אם יש את התארים, כן תארים, שקיים. רגע, רגע, עכשיו הוא הגיע לכל סוגי התארים, אנחנו נבחן את התארים האלה לאור השאלות שמוצבות כאן, זה רק מבוא על המאמר, לא נמור את כולם עכשיו. אבל הוא בא להציג פה עד כמה שאפשר חד את הנקודה שאנחנו בעצם נמצאים פה באיזשהו מלכוד, גם בעל העיקרים. כותב את זה כמו שהיינו בהקדמה, הוא מחדד את זה.
למה אתה שאני הולכים להגיע לתשומה? הנה, בקלות אמרנו עליו כאן מוחמד בן. למה אומר על פילוסופים שהם לא יכולים להגיע לתשומה?
מה אמרת לו שהוא ברא את העולם? מי זה הוא? הוא ברא את העולם. מה זה בין איץ לבין קיים? בין זה לבין איץ קיים. מי זה ברא את העולם? האליל של תרח שעמד שם מנוחתיש?
הוא ברא העולם.
אתה אומר לי אבל משהו על מישהו שאתה לא יודע עליו כלום, אז עוד פעם זה כמו איקס קיים. לא דבר בדיוק.
לא, כבר התקדמנו. מיקס, אמרנו שאיקס זה בורא העולם.
אמרנו שבורא העולם קיים, תודה רבה. אם העולם קיים, בטח שהבורא שלו קיים, השאלה מי זה הבורא?
שאלה בכלל יש בורא.
מה? זה אומר שיש בורא. זה משהו אחר, זה אמירה לעולם. זה אמירה לעולם, שהעולם נברא על ידי מישהו, אני שואל, אבל מי זה הבורא? הוא לא מספיק להגיד שיש בורא. הוא רוצה להגיד משהו עליו, לא על העולם. כי אתה אומר יש בורא, זאת אמירה לעולם, לא על הבורא. אז זה משפט כמו באינפורמציה. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה משפט חסר מובן. הוא ברא את העולם.
מה
אמרת את זה?
כל אותם הדברים
שכלליים,
אני
מתייחס לאותו
אחד שגם ברא את העולם.
מה אתה אומר?
הוא
ברא
את העולם.
הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם אלא שהוא קיים. מה הוא לא קיים? הוא ברא את העולם בלי להיות קיים.
אני יכול במילה אחת להגיד 15 דברים.
לא, זה לא 15 דברים. אתה אומר ב-15 מילים דבר אחד, לא במילה אחת 15 דברים.